first.
אוקיי. אני רציתי להתחיל היום עם כמה דברים מאתמול, וגם אמרתי אתמול משהו מודעה. אני חשבתי שאמרתי את זה, שאולי זה לא נשמע טוב. המשנה הראשונה בפרק, כשמתחילים עם הפייס כאן, יש שאלה עקרוני, בגלל שגם לא למדנו את הדף, זה היה הדף של שבת, אז לא נכנסנו לזה. אבל בעצם יש מחלוקת עקרונית, מה קורה כאן כשמביאים את הפייסות. אני אמרתי, דווקא בדיוק ההפך, בסדר, לא חשוב מה אמרתי, אני אסביר את זה יותר טוב עכשיו, שהמשניות האלו על הפייס נמצאים באמצע מסכת יומא, נכון? התחלנו עם ההכנות של הכהן הגדול, ואז מתחילים עם הפייס. עכשיו, הפייסות האלו הן דווקא ליום יום, נכון? זה הפייס של הקורבן תמיד. עכשיו, השאלה, המחלוקת היא בעצם, מה קורה ביום הכיפורים? יש כאלה שטוענים שרק הכהן הגדול עבד ביום הכיפורים ולא שאר הכהנים. ולכן יש כאלה שאומרים שכל הפייסות שמוזכרים כאן הם רק ליום יום ולא ליום הכיפורים, שבעצם לא עשו פייסות אלה ביום הכיפורים. אחרים אומרים, אז אין זה מקומו באמצע מסכת יומא, אם כן, למה מביאים את זה בכלל? ואם כן, הם טוענים שגם ביום הכיפורים עשו את הפייסות והכהנים הרגילים עבדו בעבודות הרגילות, והכהן גדול עבד בעבודת יום הכיפורים. כאילו הדברים הספציפיים ליום הכיפורים, אבל הפייסות הרגילות עבדו כרגיל. אוקיי?
ומה היה התפקיד של הכהן גדול במשך השנה?
אז זה מה שאמרנו, שלא כל כך היה לו, נכון? למדנו שאם הוא רוצה, הוא יכול להקריא מה שהוא רוצה, אם הוא רוצה לאכול, הוא יכול לאכול מה שהוא רוצה.
אבל לא היו לו חובות.
אבל לא היו לו חובות, כנראה. אוקיי, אולי דברים ספציפיים, אבל אפילו לא בטוח לי מה הם הדברים הספציפיים שהיו לו.
זה הגיוני שהיה פייסות רגילות ביום כיפור?
אז זה בדיוק הוויכוח כאן. האם באמת, האם הכהן גדול היה האחראי באותו יום והוא עשה כל עבודות? או האם היו עבודות שהוא לא עשה ואחרים עשו, ואיזה מהם? כאילו זה הוויכוח בעצם, לא ברור. אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני, זה היוד זיין שהסתבכתי בזה בסוף. אז קודם כל ראיתי, לא נכנסתי לעומק, אבל יש כאלה שיש להם נוסח אחר בעצם, כי רואים שזה קצת בעייתי. מה שהיה הבעיה, שנגיד, אם נלך כפי רבי יהודה, יודזיין היא שלא כרבי יהודה בן יעקב, שבעצם, נכון, אם בסוף אומרים שהיודזיין זה לפי רבי יהודה, כי הוא טען שיש את הכהן שמעלה את האיברים לכבש, אז אמרתי זה לא נראה לי כי זה בפייס הרביעי בעצם, ולא בפייס השני שהיו 17. אבל כולם מסבירים, או המפרשים מסבירים, שמדובר שיש יודזיין ביחד עם הפייס השני ועם הפייס הרביעי. כאילו הם לא אומרים שהמספר יודזיין זה כולו בפייס השני, אלא יודזיין זה מדבר על כל הדברים שעשו בקורבן תמיד, שזה בעצם ה-16 בפייס השני, פלוס להעלות את האיברים למזבח, שזה ה-17. אז בעצם זה התשובה. כאילו מה שהיה קשה לי, הם אמרו, זה לא בעיה, כאילו פשוט נגיד שזה פייס שני וגם בפייס הרביעי, זה ערבוב של שניהם. אוקיי, עכשיו עוברים למשנה. איל קרב ב-11. אוקיי, עכשיו, עד עכשיו דיברנו על קורבן התמיד. עכשיו אנחנו מדברים, אם מביאים איל לקורבן, אז זה קרב ב-11. למה? הבשר ב-5, והקרביים והסולת והיין ב-2. אוקיי, אז בעצם מה אומרים? שה-5 שראינו קודם, מביאים את הבשר לכבש, שזה בעצם הראש והרגל, וכן, כל החלקים שלמדנו, אחד מביא כל חלק, ואז יש את הקרביים והסולת והיין ששני אנשים מביאים אותם. Okay? כאילו כל אחד, שני אנשים מביאים את הקרביים, שני אנשים מביאים את הסולת, ושני אנשים מביאים את היין. פר קרב ב-24. Okay? הפר כנראה בגלל הגודל, okay? זה היה יותר גדול. אז מביאים הראש והרגל. הראש באחד, הרגל בשניים. העוקץ והרגל, אוקיי? כאילו הם הולכים לפי כל קטגוריה. אז הראש והרגל שבדרך כלל אמרנו באחד, אז עכשיו אומרים, הראש אחד מביא, הרגל שניים מביאים בגלל הגודל. העוקץ והרגל, אז העוקץ בשניים, הרגל בשניים. החזה והגרה, החזה באחד והגרה ב3. אוקיי? שתי ידיים בשניים. שתי דפנות בשניים, הקרביים והסולת והיין ב3. אוקיי? בגלל כנראה הכמות של אותו קורבן, הכמויות היו גדולות יותר, ואם כן, היו צריכים יותר אנשים להביא אותם. במה דברים אמורים בקורבנות ציבור? אבל בקורבן יחיד, אם רצה להקריב, מקריב. אוקיי, כל זה בקורבנות ציבור, אבל... אוקיי, עכשיו אנחנו חוזרים אחורנית לכל העניינים של הפייס. אוקיי? אז הפייס, כל מה שלמדנו על הפייס, כל זה תקה בקורבנות ציבור. אבל קורבן יחיד, אין פייס, או לא חייב להיות. כאילו, הוא יכול... כאן יש שאלה בעצם, אם הוא יכול לעשות את זה לבד, כאילו, אז מה הוא עושה? אם יחיד מקריב קורבן, הוא יכול, האם הוא בוחר איזה כהן מביא את זה? כאילו, לא צריך לעשות פייס בקורבן יחיד, אלא הוא יכול להחליט, אני רוצה שפלוני הכהן יעשה את כל הדברים, או יכול להיות שגם יש פירוש אחר, אני כבר לא זוכרת, אבל בעצם לא, אין כל העניין של הפייס בקורבן יחיד, הוא יכול לעשות את זה בדרך אחרת. הפשטן וניתוחן של אלו ואלו שווים. Okay, עכשיו לא ברור בדיוק מה הכוונה במשנה, לזה נתחיל כבר בגמרא ונגיד, טענה, הפשטן וניתוחן מביאים עוד מקור תנאי שמסביר את משנתנו, הפשטן וניתוחן שווים בזר. מה זה אומר? גם בקורבן יחיד, גם בקורבן ציבור, מפשיטים ומנתחים, כן, מפשיטים זה להוריד את האור של הקורבן, ולנתח זה לחתוך את זה. עכשיו, כל הפעולות האלו יכולים לעשות על ידי זר. Okay? עכשיו יהיה לנו דיון ארוך, מה בעצם, איפה אנחנו יודעים שפשיטם וניתוחן יכולים להיות על ידי זר.
ומי זה זר? כל מי שלא כהן.
זר זה כל מי שלא כהן. אוקיי? Okay? אז עכשיו נהיה דיון, אוקיי? Okay? אולי נתחיל כבר בפסוקים. אני הבאתי את הפסוקים בדף. שקרו את הפסוקים, גם תשימו לב, שמוזכר כאן בני אהרון או כהנים בהרבה מאוד מקומות, וכל הדיונים שלנו יהיה, למה הזכירו את זה דווקא כאן? האם לא היה ברור מאליו? אם לא ברור מאליו, אולי זה בא להגיד לנו שזה דווקא בני אהרון ולא הפשיטה וניתוחן. או אולי יגידו, לא, זה לא בא להוציא הפשיטה וניתוחן, אלא פעולה אחרת. אוקיי? בעיקרון, נאמר את זה בפנים, שיש גישה שאומרת, שזה מוסכם, שבעצם מקבלה ואילך, מקבלת אדם, מהפעולה הזאת, כבר הכהן צריך להיות בתמונה. אוקיי? עכשיו נראה כמה יוצאים מן הכלל הדבר הזה. אבל מה זה אומר? קבלה זה אחרי, אתם זוכרים? היה כל הדיון מי עושה קבלת אדם, השוחט או הזורק, נכון? אז אחרי הפעולה הראשונה של השוחט, השוחט למדנו בעבר שזה קשירה בזר, למרות שאמרנו שבדרך כלל הזר לא היה עושה, אבל שוב, זו שאלה האם זה קשר או אם זה לא קשר. ובעצם, אז בואו נראה את זה בפנים עכשיו. אז ביקרא פרק א', הנושא זה קורבן עולה. ואני לא הבאתי את הפסוקים הראשונים, אבל מתחילים בשחיטה. ושחט את בן הבקר לפני השם. ואז כתוב, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, וזרקו את הדם את המזבח, על המזבח. אז מכאן לומדים ששחיטה קשירה בזר, כי לא כתוב בני אהרון, ורק אחר כך כתוב, הם מקבלים את הדם וזורקים את הדם. אז משם ברור שמדובר על הכהן. אז כתוב בלי שם בני אהרון או כהנים, והפשיט את העולה וניתח אותו לניתחיה. אוקיי? אז הפסוק הזה לא מזכיר שום דבר לגבי בני אהרון. אז כתוב...
אבל זה גם ביחיד, כמו תחילת הפסוק הראשון.
יפה, כמו שחט, יפה.
ממשיך.
יפה מאוד. אז זה כאילו כמו מי ששחט, גם הוא זה שהפשיט. כן. יפה מאוד. ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. אוקיי? אז עכשיו, שוב, חוזרים לבני אהרון. הם מביאים אש. וערכו עצים על האש. מעקו בני אהרון הכהנים את הנתחים ואת הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש אשר על המזבח. אז קודם נותנים אש, אז עורכים את העצים, ואז עורכים את הנתחים והחלקים על המזבח. וקרבו וקרעיו ירחץ במים, שוב זה עובר ליחיד, אוקיי? למרות שאף אחד לא חושב שזה קשר בזר. והקטיר הכהן את הכל המזבחה, עולה אישר איך לנכוח להשם. אוקיי, שוב, הקטיר הכהן. ואם מן הצון קורבנו, מן הכבשים או מן העזים לעולה, זכר תמים יקריבנו, okay, כאילו קודם זה היה עם מן הבקר, עכשיו עם מן הצון, ושחט אותו על ירח המזבח צפון על פני השם, וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח סביב, שוב, ושחט זה בלי וזרקו זה בני אהרון, וניתח אותו לניתחה, ואת ראשו ואת פדרו, okay, אז שוב, ניתח בלי השם הזה, וערך הכהן אותם על העצים אשר על האש, אשר על המזבח, והקרב הקרעיים יורחץ במים, והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה, עולה הוא לשרח לכוח להשם. ואם מן האוף עולה קורבנו להשם, אוקיי, זה כבר לא צריך. אוקיי, אז זה בעצם הפסוקים. אז נתחיל עכשיו לדרוש את הפסוקים, נראה שמביאים, מנסים עד הפעם השלישי שמצליחים להביא מקור מן הכתוב להלכה הזאת. אוקיי, אז הניסיונות הראשונות לא יהיו מוצלחים. אמר חזקיה, מניין להפשט וניתוח ששווה בזר? מניין לנו שזר יכול לעשות? שנאמר, ונתנו בני אהרון אש על המזבח. אוקיי, שזה פסוק זין. אוקיי, שזה מופיע בדיוק אחרי והפשיט וניתח, נכון? אז כתוב, ונתנו אש על המזבח. נתינת אש באי הכהונה, הפשט וניתוח לא באי הכהונה. לומדים מכאן שאם קוראים את הגמרא בלי להסתכל בפסוקים בפנים, לא מבינים בכלל, נכון? כאילו ברגע שרואים, נכון, והפשיט וניתח, זה מופיע בדיוק לפני ונתנו בני אהרון. אז זה ששם מדגישים בני אהרון ולא בפסוק לפני, מוזכר שרק אז הכהן צריך לעשות. אז אומרים, זה לא הוכחה טובה, למה? כי היי מביילי לגופי. בני אהרון בפסוק זין, אוקיי, ונתנו בני אהרון אש על המזבח, אי אפשר לדרוש משם שזה מוזכר כאן כדי להגיד שבפסוק לפני לא עשו על בני אהרון, כי בעצם אם לא היינו מזכירים בני אהרון בפסוק הזה, לא היינו יודעים שנתינת האש על המזבח חייב להיות עשו על ידי הכהנים. כלומר, אוקיי, יש לנו דרשה, כשיש דרשה, זאת אומרת שמשהו בפשט לא טוב, נכון? כאילו, לא צריך את הפסוק הזה מהפשט, ולכן אפשר לדרוש מזה. נכון? אז בפסוק ו, בפסוק זין, מוזכר בני אהרון, נכון? עכשיו, מה שאנחנו מנסים בדרשה, ההנחה היסודית של הדרשה הזאת, שבני אהרון נותנים אש על המזבח. עכשיו, זה ברור מאליו. למה זה ברור מאליו? כי מקבלה ואילך, עשוי ידי הכהן, נכון? אז אם זה ברור מאליו, אז כל הסיבה שכתבו בני אהרון זה להוציא מהפסוק שלפניו, ששם כתוב וניתח והפשיט, נכון? אז בעצם אומרים, לא צריך את זה כדי ללמד על האש, אלא נדרוש זה לפסוק שלפני. שזה שכתוב כאן ולא כתוב שם, זאת אומרת, זה מותר בזר. אבל בא הגמרא ואומרת, לא. אם לא היה כתוב בני אהרון מביאים אש על המזבח, לא היינו יודעים שבני אהרון עושים את זה. ולכן צריך בני אהרון באים ספציפי לפסוק שלהם, ולכן אי אפשר ללמוד משם לפסוק שלפני. אוקיי? למה? מה ההיגיון שאומר מאחורי זה שאנחנו חייבים להגיד שבני אהרון עושים אש על המזבח? אז יש שתי אופציות להבין. דעה אחת אומרת, אש על המזבח זה לא פעולה שנעשית על ידי, על הקורבן בעצמו. נכון? זה כאילו הכנה לקורבן. אז אם כן, נכון שמקבלה ואילך הכהן בתמונה, אבל רק בדברים שמתייחסים לקורבן עצמו, ולא דברים שהם הכנה כדי שנוכל להקריב את הקורבן על המזבח. זה גישה אחת. בגישה אחרת שנראה גם בהמשך בגמרא, שזה לא פעולה שהכפרה תלויה בה. יש ארבע פעולות שהכפרה תלויה בה, שזה קבלה, זריקה, נכון, גם שחיטה, נכון. סליחה, יש הולכה אחרי קבלה ויש שחיטה. אוקיי?
מה עם כוונה?
כוונה? לא, וכל הפעולות האלה צריכים כוונה, בגלל שהן פעולות העקרוניות. אבל זה, הכוונה זה לא עבודה. כאילו, העבודה זה שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה. עכשיו, מה שקצת קשה בזה, גם השחיטה שירה בזר. אבל בעצם אומרים שברור שאם זה לא אחד מהפעולות שצריך כפרה, אז אולי יש פחות סיבה לחשוב שזה חייב להיעשות על ידי הכהן. אלה העבודות העיקריות. אוקיי, אז עכשיו, אמר שימי בראשי. אוקיי, אז קודם צריכים לחכות עקה, כי הוא פשוט מספר משהו שהבאי אמר לבנו, ומשם נדייק לענייננו, אוקיי, שאולי לא צריך את זה לגופו. אשכח תלה אביי, דהב המסביר לי לברי, אוקיי, ראיתי את אביי, מצאתי את אביי יום אחד, שמסביר לבנו כך. ושחט, אוקיי, בגלל שכתוב בפסוק ושחט, מה לומדים? שחיטה בזר כשרה. וכי מאין באת, מכלל שנאמר, ואתה ובניך איתך, תשמרו את כהונתכם, שומע אני אפילו שחיטה. כאילו, אם לא היה לנו את הפסוק הזה, מה היינו חושבים? מהפסוק של אתה ובניך תשמרו את כהונתכם. אולי היינו חושבים שכל הפעולות שקשורים לקורבנות צריכים לעשות על ידי כהן. ולכן היינו חושבים שגם שחיטה. תלמוד לומר, ושחט את בן הבקר לפני השם, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם. אז מה לומדים מהפסוק הזה? מקבלה ואילך מצוות כהונה, כמו שהסברתי לכם. אז כאן הם דורשים מהפסוק הראשון שהופיע בדף שלכם, נכון? פסוק ה', ושחט את בן הבקר, ואז והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, לומדים שמקבלה ואילך. ואז ושמח ידו ושחט, אוקיי? שזה ב... זה, רק שנייה, זה פסוק ב... נכון, זה הפסוק ממש לפני. כשכתוב, ושמח ידו שחט של אביתר, דווקא, ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לחפר עליו, אוקיי, ואז כתוב, ושחט, לימד על השחיטה שקשרה בזר, אוקיי, ומכאן לומדים שזה שקשרה בזר. מיכתי מקבלה ואילך עכשיו, זה מה שהוא שמע מהבעיה, אוקיי? עכשיו, מה הוא עושה עם זה? מיכתי מקבלה ואילך מצוות כהונה. אם מקבלה ואילך זה מצוות כהונה, אז מה אפשר ללמוד? שכל הפעולות מקבלה ואילך. ואם כן, בפסוק זין, הפסוק שלנו, שניסו לדרוש לשם, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, ונתנו בני אהרון למה לי, אז לכן אי אפשר להגיד שמבעלי לגופי, שבני אהרון באים ללמוד על אש המזבח, כי באמת יש לנו מקבלה ואילך. ונתינת אש על המזבח זה באמת מקבלה ואילך. ואם כן, אין צורך להגיד שבני אהרון בא ללמד על זה. ואם כן, מה נדרוש משם? למיעוטי הפשט וניתוח. אוקיי, ולכן דווקא הם מגיעים למסקנה כרגע, אוקיי, למרות שנדחה את זה בעוד דקה, שבעצם בני אהרון כן באים ללמד על הפשט וניתוח כמו שאמר חזקיה. אוקיי? אז חשבנו שאולי זה בא ללמד על עצמו, למדנו שלא כל הפעולות מקבלה ואילך הם על ידי הכהנים, חוץ ממה שנאמר, שבגלל שכתבו בני אהרון ספציפית בפסוק ז' ולא כתבו את זה בפסוק ו', זה בא ללמדנו שפסוק ו' זה יוצא מן הכלל. אוקיי, אבל מה אומרים? והקטע יצטריך, לא, עדיין צריך ונתנו בני אהרון כדי ללמד על אש על המזבח, ואי אפשר לדרוש משם לניתוח והפשט, למה? סל כדעת החמינה כיוון דלב עבודה דמעק וכפרה היא לא תיבאי כהונה כמה שמלן תיבאי כהונה לכן, אבל מגיעים למסקנה אומרים נכון שזה מקבלה ואילך זה בעצם חוזרים למה שם מקוד וכאן אומרים את זה במפורש שם המפרשים היו צריכים להגיד למה היינו חושבים ככה אבל עכשיו הם במפורש בגלל שזה לא אחד כשמדובר מקבלה ואילך מדובר בבין הפעולות שנדושים כפרה שמביאים כפרה, שזה שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה, בין ארבעת העבודות הבסיסיות, רק מקבלה ואילך צריך כהן, ולפני זה לא צריך כהן. אז לכן כשמדובר בארבע פעולות אלו, ולכן כשכתוב שמקבלה ואילך לא מדובר על כל פעולה ופעולה, אלא על קבלה, הולכה וזריקה, אוקיי? ובעצם מה יוצא מזה? שנתינת אש על המזבח לא היינו יודעים שזה לבני אהרון, אלא אם כן הפסוק אומר לנו במפורש. ולכן, מה אומרים? בני אהרון באים ללמדנו ספציפית על אש המזבח, ואי אפשר לדרוש משם לניתוח בהפשט שלא דרוש כהן. ואם כן, אנחנו כרגע לא יודעים מעיניים לנו שניתוח בהפשט לא בא כהן. אוקיי? ניסינו ללמוד מהפסוק מיד לאחריו, אמרו לא, היינו צריכים את הפסוק הזה כדי ללמד ספציפית על אש המזבח, כי זה לא חלק מהעבודות העקרוניות, המעקבים כפרה, ולכן, נמצא פסוק אחר. אלא מהכה. אז בואו נאמר את זה מפסוק אחר, מכאן. וערכו בני אהרון הכהנים את הניתחים ואת הראש ואת הפדר. אוקיי? שזה פסוק, הפסוק מיד אחריו, פסוק ח'. אוקיי? בואו נאמר את זה מפסוק ח'. שערכו את כל הניתחים על המזבח. אז שוב אומרים, מיכתי מקבלה ואילך מצוות כהונה. מי קבלה ואילך אנחנו יודעים שזה צריך להיות על ידי הכהן, למרות שכבר אמרנו שזה רק לדברים העיקריים, נכון? וזה לא אחד מהפעולות העקרוניות. אבל עדיין הם כרגע חושבים ככה. אז וערכו למה לי? למיעוטי הפשט וניתוח. אוקיי, אז מנסים ללמוד מפסוק ח'. בגלל ששם כתוב בני אהרון, אז בואו נגיד שזה בא למעט הפשט וניתוח. ואימה, אולי נגיד במקרה הזה למיעוטי סידור שני גזירי עצים, אולי אנחנו באים ללמד שבעצם מה, זה, מה קורה כאן. הבני אהרון עורכים את כל החלקים על המזבח, נכון? ומה כתוב לפני זה? תסתכלו בפסוק ז' ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח וערכו עצים על האש. נכון? הם צריכים לערוך שני גזרי עצים, נכון? למדנו גם ב... אתם זוכרים את הפסוק כתוב בפסוק אחר, הוא ביער בבוקר בבוקר, נכון? ואז למדו שבערכו עצים על האש, זה ששני כהנים צריכים לערוך את העצים על האש בין ארבעים. אז אומרים, אולי זה דווקא בא ללמד שעריכת העצים על המזבח לא בא כהן. אוקיי? ולכן, כתוב בני ארון בפעולה ראשונה בפסוק זין, לא בפעולה השנייה, וכן בפעולה בפסוק ח'. אז זה שבאמצע לא כתוב בני ארון, וכתוב בני ארון באחד, בשלוש, ולא בשתיים, נכון? כאילו יש שלוש פעולות כאן. נתנו את האש, ערכו עצים על האש, וערכו את הנצחים. ודווקא בפעולה האמצעית לא כתוב בני ארון. אז אולי הוערכו בני ארון בפסוק ח' בא למעט את הפעולה האחרונה בפסוק ז', ששם לא צריך כהן. אז קודם מנסים לדחות מכיוון אחד, אחר כך לא יצליחו וידחו את זה מכיוון אחר. אז קודם הם אומרים, מסתברא דיבקא דקבתימא ממעיט. נגיד, יותר הגיוני להגיד שמשהו שדומה לדבר הזה, זה בא למעט. כאילו, מה זה אומר? לערוך את הנתחים זה יותר דומה מלהפשיט את הקורבן, כי מדובר בזבח עצמו. זה הדיבקא, זה זבח. ד' וז' מתחלפים בארמית. אז בעצם מדובר בדברים שקשורים לזבח, לקורבן עצמו. אז כשכתוב, ערכו הכהן את הנתחים, מדובר בחלקים של הקורבן. אז אם כן, מה זה בא למעט? הכי הגיוני שזה בא למעט משהו שעושים בגוף הקורבן, שזה לא עריכת עצים על האש, שלא קשור לקורבן בכלל, אלא זה בא למעט הפשט וניתוח, שעושים בגוף הקורבן בעצמו. אבל אז דוחים ואומרים לו, אדרבה, סידור דקבתי ממעט, מה דומה? בין עריכת הנתחים ועריכת העצים, הם יותר דומים בשניהם, זה לערוך משהו, להכין את זה. כן, שניהם הם פעולות הכנה. ערכו עצים על האש, לערוך את העצים כדי שנוכל להקריב את הקורבן. ולערוך את הנתחים זה גם פעולת הכנה כדי שנוכל להקריב אותם על המזבח. נכון? שניהם זה פעולות הכנה. אז הם כן מאוד דומים. כאילו כל הרעיון כאן, אם נגיד שפסוק ח' בא למעט, איזה דבר זה בא למעט? זה בא למעט משהו שדומה לו. אז קודם חושבים שבגלל שמדובר בנצחים של הקורבן עצמו, אז הכי הגיוני שזה יבוא למעט משהו שמאוד דומה, שזה נתיחה והפשט, ניתוח והפשט. אבל אז אומרים לא, כי ניתוח והפשט זה באמת פעולה שעושים בקורבן עצמו. אבל לערוך את העצים, ולערוך את הנתחים על המזבח, שניהם הם פעולות הכנה, ואם כן, מאוד הגיוני להגיד שפסוק ח' בא למעט דווקא מה שכתוב בסוף פסוק ז', עריכת העצים, ולכן אי אפשר להוכיח מכאן שזה בא למעט הפשט וניתוח. עכשיו, כבר תנסה כיוון אחר בדבר הזה. אז אומרים לו, סלקא דעתך, דאמר מר, והקריב הכהן את הכל למזבחה. Okay? עכשיו נביא סיבה אחרת, למה? זה דווקא הגיוני שזה... לא, סליחה. כרגע אנחנו, איפה אנחנו במהלך? ניסינו להגיד שזה ממעט הפשט וניתוח, ודחינו את זה ואמרנו שזה בא למעט דווקא עריכת העצים. Okay? ואם כן, זה לא יכול למעט הפשט וניתוח. עכשיו אנחנו נדחה את זה. לא סלקא דעתך, דאמר מר, והקריב הכהן את הכל למזבחה. Okay? שזה פסוק... הפסוק מיד לאחר כך, וקרבו וקרעיו ירחץ במים, והקטיר הכהן את הכל למזבחה. עכשיו, מה דורשים מהפסוק הזה? זו הולכת איברים לכבש. אוקיי, אומרים, מה זה והקטיר הכל למזבחה? זה להוליך את האיברים לכבש. הולכת איברים לכבש הוא דבעיה כהונה. אז עומדים מכאן שזה ספציפית מה שדורש כהן. הולכת עצים לא באה כהונה, אבל להוליך עצים לא צריך כהן. עכשיו, איפה היינו עד עכשיו? מה אמרנו? שבעצם פסוק ח', כן? פסוק ח' שכותב וערכו הכהנים, נכון? וניסינו להגיד שזה בא למעט וערכו עצים על האש, נכון? שעריכת העצים לא באה כהונה, נכון? Okay? אז יש לנו מצד אחד ניסינו ללמוד מוערכו הכהנים, ואז כתוב וערכו עצים בפסוק לפנה, שוערכו עצים לא באה כהונה, וגם יש דרשה אחרת והקריב הכהן.
זה פסוק י' ג' זה לא פסוק ט'.
לא, זה דומה.
והקריב הכהן, you're looking at, והקטיר הכהן.
והקריב הכהן את הכל המזבחה. נכון, את צודקת. והקריב, נכון, כי זה לא בדיוק הפסוק, אין בדיוק פסוק כזה. והקריב הכהן את הכל המזבחה, כן, זה בעצם, נכון, והקטיר המזבחה, נכון, זה יחסיר את המילה והקטיר, לכן בבלתי, יפה. אז זה פסוק י' ג', והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה. אוקיי, אז כשכתוב והקריב הכהן, אוקיי, והקטיר המזבחה, זה בא למעט הולכת עצים, נכון? עכשיו, מה מוזר כאן? אז כאן רואים שהולכת עצים לא באה תאונה, אוקיי? עכשיו, מה הם יגידו? אם יש שתי פעולות, להוליך עצים ולערוך את העצים. אז אם לערוך את העצים לא באה כהונה, אז ברור שהולכת עצים לא באה כהונה, נכון? אם הפעולה עצמה של לערוך לא צריך, אז ברור שגם להביא את העצים לא. אז אם כן, אם ערכו את עצים לא באה כהונה, ולכן זה בא להגיד, ערכו כהן בא למעט כהן לפעולה הזאת, אז אין סיבה לדרוש את הדרשה הזאת. מבינים? זה פשוט מיותר את הדרשה והקריב הכהן בא לו למעט הולכת עצים, כי ברור מאליו שאם זה לא בא כהונה אז גם הולכת עצים לא ידרוש כהן, ולכן הם דוחים ואומרים, בואו נקרא את זה בפנים. אז הסידור שני גזירי עצים בא כהונה, חייבים ללמוד מזה שהולכת עצים לא בא כהונה, בגלל שיש דרשה כזאת זה מובן מאליו שברכו עצים כן מצריך כהן, כי אם ערכו עצים לא היה מצריך כהן, אז לא היה סיבה לדרשה הזאת. ואם כן, מה אי אפשר לעשות? אי אפשר להגיד שברכו הכהן את העצים, ברכו הכהן בא למעט, ברכו עצים לא באה כהונה, ולכן אי אפשר לדרוש ככה. ואם כן, זה פנוי למה? להפשט וניתוח. אוקיי? בגלל שכן, כי כל העניין הזה, כל הדחייה הזאת הייתה, בואו נגיד שהברכו כאן, ברכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, בא למעט, ברכו עצים. אז אומרים, לא, זה לא יכול למעט את זה. כי בעצם ברכו עצים, ברור שזה דורש כהן. כי אם כן, לא היה צורך לדרשה מיוחדת להגיד שהולכת עצים לא באה כהן. כי אם הולכת עצים לא באה כהן, אז גם ברור שההלכה לא. אז אם כן, אומרים שברכו למה לי? למיעוט הפשט וניתוח. אוקיי? ולכן זה כן פנוי לדרשה שלנו. אבל עכשיו ידחו גם את זה. ואימא, החינמי לגופי, בדיוק כמו שאמרנו קודם. נכון שמקבלה ואילך, נכון, כל הזה היה מבוסס על כך שמקבלה ואילך זה הכהן, נכון? ואם כן, אין צורך לכתוב ספציפית לגבי כהן. אז לכן, מה הם באים ואומרים עכשיו? בדיוק כמו שדחו את הפסוק הראשון, אומרים, נכון שמקבלה ואילך כן, אבל כל זה רק לקבלה, הולכה וזריקה, אבל לא בקשר לעריכת הניתחים על האש וכל מיני דברים אחרים. ואם כן, מה אומרים? ואמא החינמי לגופי, שצריך את זה, צריך בני אהרון בפסוק הזה ללמדנו ספציפית שעריכת הנתחים עשו על ידי הכהן, כי אפילו שפעולות שמקבלה ואילך מותר ידי הכהן, זה רק בדברים שמעקבים כפרה. והבאת סידור הנתחים על המזבח לא באה כפרה, ואם כן, אנחנו אומרים, היה ספציפית צריך לכתוב, ערכו בני אהרון הכהנים, גם לגבי האש על המזבח וגם לגבי הנתחים, ואם כן, אי אפשר לדרוש משני הפסוקים שום דבר לגבי הפשט וניתוח. אוקיי? כי בעצם, בלי שהיינו מזכירים את זה בפסוק, לא היינו יודעים שהכהן צריך לעשות, כי מקבלה ואילך על ידי הכהן זה רק לקבלה הולכה וזריקה ולא לשאר הפעולה. אז אם כן, אנחנו חוזרים להתחלה, ואם כן, לא יודעים מאיפה. אלא והקטיר הכהן את הכל. אוקיי? שזה הפסוק ט', אוקיי? והקטיר הכהן את הכל למזבחה. הם מנסים להגיד, והקטיר הכהן את הכל, למי עתה, למה צריך היה להגיד את זה? למיעוטי הפשט וניתוח, כי פעולת הקטרה, זה ברור שזה חלק זה הקרבת הקורבן. אז ברור שזה עשו על ידי הכהן. אז למה צריך להגיד הכהן בפסוק הזה? זה בא למיעוטי הפשט וניתוח. אוקיי? והקריב אוקיי, אז זה הסוף. אז מגיעים למסקנה שבעצם רק לומדים, כאילו ניסו, זה מעניין, אם תשימו לב הסדר של הפסוקים. הפשיט בא מפסוק וב, נכון? הפשיט וניתוח. אז ניסו מפסוק זין, הכי קרוב, נכון? לא הצליחו עם זה. ניסו מפסוק חט, כן, עכשיו הכי קרוב, לא הצליחו עם זה. עברו לפסוק ט' והצליחו עם ויקטיר הכהן את הכל המזבחה. ושוב, כל הרעיון זה פעולה שברור שהכהן עושה את זה, אין צורך בפסוק להזכיר את זה. אז פסוק זין וחט, כבר אמרנו, לא היה ברור מאליו שהכהן עשה, ולכן צריך לכתוב ספציפית הכהן. ובפסוק ט' כבר זה ברור מאליו שויקטיר הכהן את את הקורבן על המזבח, ואם כן, לא היה צורך לדרוש, להגיד את זה, ודרושים משם להפשט וניתוח, שזה דווקא צריך כהן ההפטרה, ולא הפשט וניתוח. אוקיי, עכשיו, דרושים כל מיני דברים אחרים מהפסוקים כאן, והקריב הכהן את הכל המזבחה, אוקיי, אז זה פסוק י' ג', זו הולכת עברים לכבש, כמו שראינו קודם, כאילו כאן מביאים את המקור בפורש, הולכת עברים לכבש הוא דבעי כהונה, הולכת עצים לא בעי כהונה. הסידור שני גזירי עצים בעי כהונה. אוקיי? אני לא יודע למה גמר חזרה על זה, זה בעצם מה שכבר למדנו, נכון? שלומדים שמשם הולכת האיברים לכבש כן צריך כהונה, אבל הולכת העצים לא צריך. אבל מזה לומדים שסידור העצים כן צריך. ונתנו, אוקיי? שבואו נקרא את כל הפסוק. עכשיו אנחנו בפסוק זין. ונתנו בני אהרון אש על המזבח לגופי. צריך את זה לגופו. זה בעצם סיכום של מה שלמדנו עכשיו. כן, זה גם, שהנתנו, היו צריכים את זה לגופו. וערכו שניים, אוקיי, עכשיו כתוב בפסוק ח', וערכו בני אהרון הכהנים. אז עכשיו דורשים מזה, מה דורשים? וערכו שניים, כן, זה ברבים, בני אהרון שניים, כי זה רבים, והכהנים שניים, נכון? כולם רבים, ונתנו, בני אהרון, הכהנים. לומדים שניים, 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 כמה סך הכל? שישה. למדנו לתלש שטעון שישה. מה לומדים משם? שתלה, כשהיו מביאים את זה, מביאים את זה עם שישה אנשים, זה מה שלמדנו בפייס, ורשי מזכיר כאן שהבשר בחמישה והקרביים באחד. אם זכור לכם, כן, ראינו, הראש והזה, והגרה והחזה, כן? אז זה השישה כהנים, חמישה בחלקים, ואז הקרביים היה עוד כהן. אמר רב אמנונה, קש שלי לרבי אליעזר. רק שנייה. רבי אליעזר, איפה הוא היה? רבי אליעזר, היי בבן הבקר כתיב, ובן הבקר 24, 24 ביי. אוקיי, אומרים כאן, זה במשנה, נכון? רק שנייה, אני כבר לא זוכר מה הכוונה לרבי אליעזר כאן. לא, סליחה. הוא אומר שהיה קשה לרבי אליעזר. אוקיי? יש לו קושי. למה? היי בבן הבקר כתיב. הפסוקים האלה, מה הם דרשו? הם דרשים כאן, למדנו עכשיו, שלתלש את טעון שישה. אוקיי? אבל הפסוקים האלה לא מדברים על תלה. הפסוקים האלה מדברים על הבן בקר, ולא התלה. אוקיי? ואם כן, הם אומרים, כאילו כל ההקשר היה ושחט את בן הבקר. נכון? מדובר בעולה שהוא ניתן לידי בן הבקר, ואז אומרים לאם מן הצון. אוקיי? אז אומרים בעצם, איך למדת מכאן לתלה? הרי כתוב בבן בקר, ולמדנו לגבי בן בקר במשנתנו, ובן הבקר 24 ביי. אז מה הוא אומר? וניחא לה, אבל רבי אליעזר שהקשה ככה, הוא גם תירץ. מה הוא תירץ? על העצים אשר על האש אשר על המזבח. איזה דבר שנאמר בו עצים, אש במזבח, הווי אומר זה תלה. עכשיו, מה הוא אומר כאן? כתוב בפסוק, וערכו בני אהרון הכהן אש על המזבח, וערכו עצים. יש אש, מזבח ועצים. אז הוא אומר שבעצם ברור שיש עצים על האש, נכון? ברור, לא צריך להגיד את כל המילים האלו. אז הוא אומר, המילים האלה באים לדרוש שבעצם, בגלל שכתוב אש, מזבח ועצים ביחד, איזה הוא דבר שיש בו עץ ואש, עצים ומזבח ביחד? זה התלה שמביאים לקורבן של תמיד של שחר כל יום. וזה דבר שמוזכר שם אש, מזבח ועצים, ואם כן הוא דורש, שנכון שההקשר זה בן בקר, אבל הדרשה על הרבים, שניים, 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 זה ניקח את זה למקום שיש שם אש מזבח ועצים ביחד, שזה הקורבן תמיד של כל יום, שעשו הידע, שבביאים התלה, ואם כן, לומדים משם, שזה בשישה. אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן. עכשיו עד הסוף נלמד את האמרה הזאת של רבי יוחנן, שמעביר לנו רבי אסי, ובעצם נראה, הוא אומר משהו, ואז אומרים, זה לא יכול להיות, אז הם אומרים, כנראה הוא אמר משהו אחר, ומשם מקשים כל מיני קושיות לזה. אוקיי? אז בואו נאמר. אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, זר שסידר את המערכה חייב. אם זר נכנס ומסדר את המערכה, את העצים במערכה, הוא חייב. כיצד הוא עושה?
אפשר לשאול?
כן.
כל השיחה, קצת אני לא מבינה, אם זה מסוכן לזרים, ואם יש מספיק כהנים, למה אנחנו...
אוקיי.
כל השיחה...
אז עניין הוא כך. רוב הדיובינים, נאמר את זה גם כאן, זה לאו דווקא האם נתיר לזר להיכנס ולעשות את זה. השאלה, יש חיוב מוות על זר שנכנס לעבוד. מוות בידי שמיים. אז השאלה, האם במקרים האלה, אם זר יעשה פעולה כזאת, האם הוא יהיה חייב מיתה? כאילו, כמו שלמדנו עם השחיטה, בפועל לא שחטו בדרך כלל זרים במקדש. אבל כל העניין כאן, אם הוא כן היה עושה, האם הוא חייב מוות? וזה בדיוק מה שנראה בספציפית עכשיו. אז זר שסגר את המערכה חייב, כאילו חייב מיתה. אז קודם אומרים כיצד הוא עושה, אז אם הוא כן עשה, אז מה עושים? פורקה וחוזר וסודרה. אוקיי? אז הוא מפרק את זה, ואז חוזר וסודר את זה שנית. אז אומרים, מה יהן אלי? הרי אמרנו שהוא לא יכול. אז איך הוא יתקן את זה? הוא יפרק ויסדר שוב, אבל אסור לו לסדר. אלא אומרים מה הוא אמר, פורקה זר וסודרה כהן. כאילו הזר עשה את זה, אז מה הוא צריך לעשות? הוא חייב לפרק, ובכך הוא מבטל את הפעולה שלו, ואז נכנס הכהן והוא סודר את זה מחדש. מתקיף לרבי זרע, אבל עכשיו יש בעיה. אומרים, וכי יש לך עבודה שקשרה בלילה ופסולה בזר? אז הוא אומר בעצם, איך אתה אומר שזר שסידר את המערכה חייב מוות? הרי סידור מערכה מותר לעשות את זה בלילה. ובעצם הוא טוען שכל עבודות היה כזה עניין שמה שמותר בלילה פחות חשוב. אם זה פחות חשוב, הזר שעושה את זה לא חייב מוות. אוקיי, שוב, אף אחד לא חושב שזר יכול להיכנס ולעשות את זה. אבל שוב, הדיון כאן לפי רוב המפרשים... זה, אם הוא יהיה חייב מוות, כאילו הם טוענים שמעבודה שקשרה בלילה הוא עבודה כבר נחותה, אז איך נוכל לחייב מוות את הזר שעושה פעולה כזאת? אז הוא אומר בעצם, איך יש עבודה שקשרה בלילה ופסולה בזר? ולא, אז עכשיו דוחים את הטיעון של רבי זרע. רבי זרע אמר, עבודה שקשרה בלילה לא יכול להיות פסולה בזר. אז אומרים, והלא איברים ופתרים, אסור ל... כן, מה היו עושים? האיברים, כן, זה ידוע לכם מתפילת ערבית, נכון? התפילות כנגד הקורבנות, יש מחלוקת, קורבנות כנגד אבות תקנים או כנגד קורבנות, אז זה אברהם, יצחק ויעקב, או שזה שחרית, מנחה וערבית, אבל אין קורבן לערבית. אז מה אומרת הגמרא שם? כנגד איברים ופתרים שהיו מקטירים אותם כל הלילה. אז עכשיו, מה לומדים? איברים ופתרים קשרים כל הלילה. עושים את זה כל הלילה, וברור שהקטרת איברים ופתרים פסול בזר, הרי כתוב, והקטיר את הכל למזבח. נכון? אז בעצם, כל הטיעון שלך, אתה אמרת שעבודה בלילה שרה בזר. נכון? אז עכשיו הוא אומר, זה קשה. למה זה קשה? נראה משני כיוונים. אוקיי? קודם זה קשה מאיברים ופתרים. אוקיי? שברור שהם פסולים בזר, נכון? אז עכשיו גמרא עונה, זה שונה, למה? זה סוף עבודה דיבמה היא. נכון שזה קשר כל הלילה, אבל זה המשך של עבודת היום. אוקיי? ובגלל שזה המשך של עבודת היום, זה פסול בזר, אבל עבודה שרק עבודת לילה, לא יהיה פסול בזר. עכשיו, מקשים מכיוון אחר, והרי תשומת הדשן. תשומת הדשן גם, היו עושים, מתי היו תשומת הדשן? מוקדם בבוקר, לפני תחילת היום. אז גם תשומת הדשן, זה עבודה בלילה, וברור שזה פסול בזר. אז מה עונים? תחילת עבודה דימה מהי. זה תחילת עבודת היום. אם כן, נכון שזה קשר בלילה, אבל זה בעצם תחילת עבודת היום. איך אנחנו יודעים את זה? דאמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אפילו הוא בעצמו אמר את זה, קידש ידיו לתשומת הדשן, למחר אין צריך לחדש, שכבר קידש מתחילת עבודה. אוקיי? מי שקידש את ידיו ורגליו בתחילת היום, כאילו מוקדם בבוקר, לפני שבאמת עלה השחר, בזמן תשומת הדשן, הוא לא צריך כשכבר יש זריחת השמש, הוא לא צריך שוב לקדש ידיו ורגליו, כי הפעולה של קידוש ידיו ורגליו לתשומת הדשן זה כבר תחילת עבודה של היום. ואם זה תחילת עבודה של היום, כבר אין צורך, כבר אין צורך לעשות את זה שנית. אז אם כן, מה אומרים? שני הדברים האלה הם יוצאים מן הכלל. למרות שהם עבודת לילה, הבאנו אותם להגיד, הם קשרים בלילה וגם פסולים בזר. אבל, ולכן באו לדחות את כל הרעיון של עבודה לילה קשרה בזר. אבל אז אמרנו, זה המשך של עבודת היום, וזה תחילת היום, ואם כן, אי אפשר להוכיח מזה כלום. ואם כן, מה שרבי אמי אמר, רב אסי אמר בשם רבי יוחנן, זה בסדר. אוקיי. רק שנייה. ואלה קשיה. לא, אז אם ככה... נכון. אם כן, סליחה. אנחנו חוזרים לשאלה. סליחה, דווקא הוא לא אמר את זה, נכון? זה מה שרבי זירא אמר. רבי זירא אמר, עבודה בלילה קשרה בזר. ואם כן, איך רבי אסי אמר בשם רבי יוחנן, שמי שסידר את המערכה חייב. הרי סידור מערכה בלילה, ואם זר עושה את זה, הוא לא אמור להיות חייב מיטה. אוקיי? כי שוב, זה רק עבודה בלילה, זה עבודה נחותה. אז לכן אומרים, ואלה קשיה, ולכן הקושי עומד, עד עכשיו זה היה ניסיון לדחות את הקושי. הקושי אומר, ולכן, אלא אי אתמר, הכי אתמר. לכן, אנחנו נקרא מחדש מה שרבי אסי אמר. כנראה לא הבנו מה שרבי אסי אמר, אלא אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, זר שסידר שני גזירי עצים חייב. הועיל בעבודת יום הוא. אוקיי? שני גזירי עצים, כאילו, סידור העצים, סידר המערכה, זה עבודת לילה. אבל שני גזירי עצים, זה עבודת יום, ואם זר עושה את זה, הוא חייב מוות. מת כפלי רב, אלא מעטה תיבאי פייס. נצטרך פייס לדבר הזה. אם זה עבודה חשובה, שפסולה בזר, יש לנו הנחה בסיסית כאן. איך זה הולך? מה הופך משהו לעבודה חשובה? זה שעושים את זה ביום, נכון? יש כמה דברים. זה שעושים את זה ביום, נכון? וגם זה שיש בו פייס. אז אומרים, אם זה עבודה שלא דרוש פייס, אז כנראה זה לא עבודה חשובה. וכנראה שני גזירי עצים לא באי פייס. אבל אז כך רבא אומר. אבל אומרים לרבא, איש תמיתה הוא שכח, רבא כששאל את השאלה, שכח הדתניה, את הברייתא, מי שזכה בתשומת הדשן, זכה בסידור מאחר, בסידור שני גזירי עצים. אז מה אומרים בעצם? כן היה פייס לסידור שני גזירי עצים. לא היה פייס מיוחד, אבל כן היה פייס. כאילו מי שזכה בזה, זכה גם בזה. ואם כן זה כן עבודה שכלולה בפייס, ואם כן זה כן עבודה חשובה. אז אומרים עכשיו למאמרה, את עבודת יום באי פייס ועבודת לילה לא באי פייס, כאילו כל הנקודה, מה שעמד מתחת לדברים האלה, זה שמה שעושים ביום צריך פייס, ומה שעושים בלילה לא צריך פייס. והרי איברים ופטרים גם צריך פייס, וזה עבודת לילה, נכון? איברים ופטרים זה עבודת לילה, וגם היו עושים פייס לזה. אז שוב עונים כמו שענינו קודם, סוף עבודת יממה היא, כאילו שוב, זה קשור ליום. והרי תשומת הדשן, ברור שזה דרוש פייס, נכון למענו על זה, משום מעשה שהיה, התשומת הדשן צריך פייס, מעניין, הם יכלו לענות שזה תחילת עבודת יום, אבל כאן אפילו היה תשובה יותר טובה. מעיקר הדין לא היה צריך פייס, נכון? אבל רק תקנו את זה בגלל המעשה שהיה עם השבירת רגל. אוקיי? אז שוב, הנקודה, שוב הנחה, למרד עבודת יום ושזר חייב עליו מיטה בי פייס, אין זר חייב עליו מיטה לא בי פייס, כאילו האם אתם אומרים שבעצם רק אם הזר, כאילו מה שזר צריך, אם זר חייב מוות, אז זאת אומרת זו עבודה חשובה שדורש פייס, אם הזר לא חייב מוות אז זה לא צריך פייס, מה הקושי? והרי שחיטה, כאילו שחיטה זה פעולה שקשר בזר אבל כן צריך פייס. כאילו הם מנסים להגיד שהקריטריונים זה שעשוי ביום, שזה פסול בזר, כן, שיש קשר בין שלושת הדברים האלה. זה ביום, יש פייס ופסול בזר. אז זה כאילו ששלושת הדברים צריכים לבוא יחד. אז יש לנו דבר שלא פסול בזר ודריש פייס, שזה שחיטה וגם עשוי ביום. אז אומרים, שאני שחיטה תחילת עבודה היא. אוקיי? זה תחילת העבודה, ואם כן, זה בעצם, שחיטה זה שונה, כי זה, בלי שחיטה אי אפשר להמשיך הלאה, כאילו זה פעולה כל כך עקרונית, שבעצם למרות שזה קשר בזה, למרות שזה קשר בזה, זה צריך פיוס, שצריך פייס. אוקיי, טוב, נסיים כאן להיום, ובעצם מה שכל העמוד הזה היה בעצם להגיד לנו, שזר שסידר שני גזירי עצים, הוא חייב מוות, וזה דווקא הסתדר לנו, כי זה כן דרוש פייס, זה כן ביום, ועכשיו לומדים שזה כן פסול בזה. אוקיי? וכל הדברים כן הולכים יחד, למרות שמנסים להקשות בכל מיני כיוונים, ומנסים להראות בכל מקום, למה אולי חסר פן אחד, אבל עדיין זה כן, יש את כל השאר, כי אולי זה תחילת עבודה של היום, או זה קשור לעבודת היום, או משהו כזה. אוקיי. עד למחר.